רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. מגשים חלום גדול ומזמין אתכם להיות חלק מהמסע המוזיקלי שלו. הופעת בכורה של האלבום ביחד ננצח, 14 בינואר בבית היוצר בנמל תל אביב. בואו להנות מערב מלא רגש ומוזיקה שנכנסת ללב. המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק. תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט,
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר. עם פודקאסט אודיו ווידאו, כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
סקיני מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
שלום וצהריים טובים, אני ענבר אם, אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי בשתיים בצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה ואני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס והבראה לצמיחה. המטרה של התוכנית לדבר על כלכלת המשפחה וכסף מכל מיני זוויות. כל השידורים הקודמים של התוכנית נמצאים בספוטיפיי, חפשו סקיני מינוס וסמנו עוקב לקבלת תכנים נוספים. היום, 433 באוקטובר, ועדיין 100 אחים ואחיות שלנו חטופים בעזה, הגיע הזמן לעשות עסקה, להחזיר את כולם הביתה עכשיו. יש הרבה מחקרים שמנסים לבדוק האם יש חוקיות מסוימת שחוזרת מאדם לאדם כדי להפוך לעשירים. כי אם יש חוקיות, אז אנחנו יכולים גם לחכות אותה וגם אנחנו נהיה עשירים. התשובה היא כמובן כן. יש חוקיות והיא חוזרת על עצמה וממש יש מודלים שאפשר למדל ולהתאשר. אז יש שתי דרכים להתאשר. אפשר להיות יזם או להיות משקיע. בשביל להיות יזם צריך אופי מיוחד. לא כל אחד יכול להיות יזם, אבל כל אחד יכול להיות משקיע. ושתי עובדות מעניינות לגבי אנשים עשירים. עובדה ראשונה, שלא נמצא קשר בין גובה הכנסה של אנשים לאושר שלהם, אבל כן נמצא קשר בין היכולת להשקיע ולהגדיל תיק השקעות כל חודש. ועובדה שנייה, לאנשים עשירים יש לפחות 7 מקורות הכנסה, ולא, אני לא מתכוונת למי שפה שכיר לעזוב מקום עבודה, אלא שמקום עבודה הוא רק מקור הכנסה אחד. ואם נחבר את שתי העובדות האלה ביחד, המסקנה היא שאם נשקיע בהתמדה, באופן קבוע, לאורך זמן, וניצור לעצמנו נכסים מניבים, כך גם אנחנו נוכל לעלות על מסלול העושר. החוכמה זה להתמיד, אפילו בסכומים קטנים יחסית, אבל באופן עקבי כל חודש. כי כסף קטן יוצר כסף גדול. אם נדע להשקיע בצורה חכמה, נוכל להתחיל לצבור און שיביא אותנו לרכישת נכסים, שיתנו לנו הכנסה פסיבית ונשבור את תקרת הזכוכית של עבודה שווה כסף. אנחנו נצא להפסקה קלה, ולאחריה נדבר עם תמיר שרון, האורח שלי היום, על יצירת הכנסה פסיבית בנדלן בארצות הברית. היום כל השירים בתוכנית יהיו לזכרה של קורין הלל, שנפטרה הלילה, אחרי מחלה קשה. אנחנו נצא להפסקה קלה ומיד שבים.
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
אז היום אנחנו מארחים, היום אני מארחת את אמיר שרון, שהוא מלווה משקיעים בנדלן, ואחד הבעלים של קבוצת הפייסבוק ציפור פיננסית. שלום, תמיר.
שלום, צהריים טובים.
איזה כיף שאתה פה.
ממש, כיף גדול. תודה שהזמנת אותי.
באהבה, יא, אני ממש שמחה שבאת. בוא תספר קצת על עצמך, אתה תציג את עצמך יותר טוב ממני.
בכיף. אז אני בן 47, נשוי באושר לסיגלית, אבא לגיא, עומר ונטה, מחר גיא בן 16, אז ציון דרך.
מזל טוב.
תודה. אני גר במושב בשפלה, ואני עשיתי את המסלול חיים הבטוח, מה שנקרא, צבא, עבודה, לימודים, הייתי מהנדס תעשייה וניהול.
סיפור הישראלי הקלאסי.
הישראלי הקלאסי, כמו שלמדתי מההורים, גדלתי בקיבוץ בצפון, ועבדתי 12 שנה בהייטק. ואני זוכר, ענבר, שכבר ביום הראשון שנסעתי לעבוד בעבודה הראשונה שלי בתל אביב אחרי הלימודים, אמרתי, אין מצב שזה נמשך ככה עד הפנסיה, זה לא יקרה.
כבר ביום הראשון זה קרה לך?
כבר ביום הראשון. הייתי בפקקים, זה היה ברמת החייל, ואמרתי שזה לא יקרה. והתחלתי ככה לגלגל בראש כל מיני רעיונות להכנסה נוספת. אז באמת בתחילת הדרך התעסקתי עם e-commerce, שזה מסחר אלקטרוני, ובהמשך הגעתי לנדלן, כי הבנתי שאי-קומרס זה הרבה יותר עבודה מאשר הכנסה פסיבית. אבל תמיד ככה חשבתי איך אני מייצר לעצמי הכנסות נוספות חוץ מהעבודה.
זאת אומרת, ממש מההתחלה אמרת לעצמך. היה איזה משהו, איזה טריגר חוץ מהפקקים שגרם לך לחשוב, אני צריך עוד הכנסה?
כן. עבודה, את שעות מאוחרות, הייתי ממש בעיקר בסופי רבעון, מסיים ממש מאוחר.
איפה עבדת בכסף אחר?
בכמה חברות הייטק, התחלתי ברד ויז'ן, אחרי זה הייתי גם ב-HP, הייתי ב-Line, בכל מיני חברות הייטק, כמנהל פרויקטים ומתכנן חומר. ואמרתי, האמת שכבר זה התחיל בילדות, שגדלתי בקיבוץ, והיה לנו תקציב משפחתי, כמו של פעם, גדלתי בלינה משותפת, והיה תקציב כזה ממש זעום, של 1,500 שקל. ולא הבנתי איך אפשר להתקיים מהסכום הזה, זאת אומרת, איך מגשימים חלומות, ואיך טסים לחול, ואיך קונים מה שרוצים, ואיך שוברים את המשוואה הזאת. וזה כבר אז נדלק אצלי, אבל אני בן אדם סולידי, אז אמרתי שאני, בכל זאת, יהיה לי עוגן שאני יעבוד ותהיה לי את העבודה, ואני אעשה את זה תוך כדי, כי אני לא הרפתקן ולא רציתי יזמויות מ-day one, אז ככה הגעתי לעולם הזה.
ואמרת שאי-קומרס לא, מה מצאת בנדלן שכן?
אז בנדלן התחלתי בישראל, קניתי דירה באזור 2008-2009 בקריית גת, ווואלה היה נחמד, כאילו בהתחלה גרנו שם, אחרי זה עברנו לגור במושב, וראיתי שנכנס כסף. אמרתי, מגניב, נקנה עוד. קניתי עוד דירה, ו אהבתי את הקטע שאני גם קונה, גם משפץ, גם מזכיר את זה, נכנסת הכנסה בלי יותר מדי עבודה. זאת אומרת, יש את העבודה הראשונית של השיפוץ והמציאת דייר, אבל באופן כללי לא היה הרבה התעסקות, כמו באי-קומרס, כי באי-קומרס זה כל הזמן התקנון מתעדכן, וצריך להביא תנועה לאתר, ולמכור, ושירות לקוחות, והרבה התעסקות. בנדלן לא היה לי הרבה התעסקות. אבל באיזשהו שלב נתקעתי, כי ראיתי שגם המימון, אני לא יכול, מעבר לדירה ראשונה, המימון הוא מאוד מאוד מוגבל, וגם מבחינת מס רכישה, שכבר אז היה בהתחלה 5%, אחרי זה 8%, ראיתי שהמדינה לא מאפשרת. וחיפשתי פתרונות. ואז רצה גורל, ופייסבוק תרגט אותי לנדלן בארצות הברית, ומה שקסם לי שם, מה שמשך אותי פנימה, זה הדבר הראשון, זה הצועות. כי ראיתי שהצועות הן פי 3 ואפילו פי 4 מישראל, הצועות התזרימיות, וזה מאוד קסם לי. אז משם הגעתי לעולם הזה.
אז לפני שנדבר על ארצות הברית, אני חייבת לשאול אותך משהו, כי תוך כדי שדיברת, חשבתי על זה, שאתה נכנסת לעולם ההשקעות הפסיביות, זאת אומרת, אם נדלן 2008, אז אני מניחה שאי-קומרס 2006, 2007.
כן. זאת אומרת,
ואני חושבת על זה, בחור צעיר, קיבוצניק, בוא, קיבוץ זה לא מקום שמלמדים בו כסף.
בדיוק הפוך.
הרבה אהבת הארץ, אבל לא מלמדים שם איך להתנהל עם כסף, ואז אתה יוצא לעולם הגדול. פייסבוק היה בחיתוליו, ציפור פיננסית לא הייתה קיימת, ולא קבוצות אחרות פיננסיות, ומאיפה אתה שואב את הידע? מאיפה אתה שואב את החזון שבכלל אתה... מאיפה אתה מביא את הרעיון שאתה בכלל צריך הכנסה פסיבית, ומאיפה אתה שואב ידע מה לעשות?
אז קודם כל, את ההשראה הגדולה קיבלתי כשטסתי לארצות הברית.
טיול אחרי צבא?
לא היה טיול, זה לעבוד.
אוקיי.
כאילו התחלתי לעבוד במחירת תמונות בספרד, ראיתי שאין בזה כסף. אחרי כמה חודשים פרשתי, עברתי, טסתי לארצות הברית לחבר, גרתי אצלו, והוא ממש הדריך אותי איך להרוויח כסף בהובלות. עבדתי במובינג שנתיים, הוא ממש לימד אותי את העבודה, אחרי זה נהייתי ראש צוות, אחרי זה התחלתי לעבוד בזה כפרילנסר כזה, שלוקח עבודה מחברות גדולות ועובד עם מסעיות. כבר ממש רציתי להרחיב את העסק ולהישאר, ומשם קיבלתי את ה... נפתחו לי העיניים וראיתי שיש הכנסה, אמנם לא פסיבית, אקטיבית, אבל אפשר לייצר כסף יחסית בצורה...
בקלות.
כאילו לא צריך לעבוד 24-7 בשביל להרוויח יפה, והרווחתי יפה, ואמרתי לעצמי שאני רוצה להגיע לאיזושהי נקודה שאני אתבגר, שאני רוצה גם הכנסות שהן לא תלויות בזמן שלי, וזה גם קיבלתי, שיחקתי הרבה מונופול שהייתי צעיר, והייתי תמיד כזה בראש היזמי של לקנות ולייצר יזמויות, ובדיוק אנטי תזה לקיבוצניק, אבל...
ממש.
אבל הקיבוץ, הוא פתח לי את התודעה בכיוון ההפוך דווקא.
שמה?
שהמגבלה הזאת שאין כסף, איך אני כן מייצר כסף?
הבנתי.
זה פתח לי ממש את הצ'קרות.
זאת אומרת, זה אמרת, אם יש פה אתגר, זה מביא אותך
לחשוב על... אני חייב לפצח את זה.
כן, את זה. וזה, אז רגע, אז כבר הכרת את ארצות הברית, כאילו, כי הכרת שם שנתיים.
אז ממש חרשתי את ארצות הברית, עשיתי גם רישיון לפול טריילר שם, זה סיפור מטורף, נסעתי לפלורידה, עשיתי רישיון במין חצי קומבינה כזאת, כי אין לי אזרחות, ועשיתי הובלות ממש ב-cost to cost, ואחרי האסון של 11 בספטמבר, של אסון התאומים, אז כבר... היה יותר קשה לשהות ולעבוד. מאוד פחדתי שיעשו לי בעיות. אז פשוט החלטתי כאילו לקפל את החבילה, לחזור לארץ. טסתי גם לטייל בדרום אמריקה, ואז אמרתי, טוב, בגיל 26, זמן טוב להתחיל ללמוד ולרכוש מקצוע, ושיהיה לי את העוגן הזה. כשאני ארצה משפחה, שיהיה לי איזשהו עוגן, שאם איזשהו עסק לא ילך לי, שיהיה לי תמיד את הבסיס הזה.
זה עזר לך אחר כך כשהחלטת לפתח את העסק בארצות הברית?
מאוד עזר לי.
כן?
כי הכרתי את ה... זאת אומרת, ברגע שנחתתי בארצות הברית, לא ידעתי מה זה, וברגע שנחתתי שם, הבנתי את הפוטנציאל ואת העוצמה ואת הגודל, ואת זה שבארצות הברית מאפשרים לעשות עסקים, זה נפל לי הסימון אז, שבארצות הברית ממש מאפשרים למשקיעים ועוזרים להם. במקום להקשות עליהם, שזה בהרבה מקומות לא רוצים להכניס משקיעים כדי להשאיר את ה-bread and butter למקומיים. דווקא בארצות הברית מאוד מעודדים משקיעים, כי הם מרוויחים מזה הרבה מיסים, ולא חסר שטח, אז מאוד נדלקתי על זה, וזה שהסתובבתי שם מאוד עזר לי להבין את המקומות ואת המנטליות.
בטח להכיר את כל מיני ערים ומדינות וסטייטים בארצות הברית.
זה מאוד עזר לי ומאוד אהבתי את ההכנסה בדולרים. אז זה ממש נתן לי פתרון טוב לכל ההקשר של גם הכנסה פסיבית יחסית, כי אני לא מאמין שיש הכנסה פסיבית לגמרי. כל הכנסה פסיבית...
הכנסה פסיבית היא מאוד אקטיבית, בוא.
היא מאוד אקטיבית בהתחלה, אבל לאט לאט עם הזמן היא נהיית פחות ופחות אקטיבית ויותר פסיבית. ולשם רציתי להגיע, וזאת הייתה התמונה שלי בראש, וככה הגעתי לנדלן בארצות הברית.
מדהים. אז כמה שנים אתה כבר מלווה משקיעים בארצות הברית?
אני משקיע כבר בערך 10 שנים, ומלווה פול טיים 5 שנים. לפני זה עשיתי תוך במקביל, ובואי נאמר ככה, קצת לפני הקורונה החלטתי שזהו, כאילו, שאני פורס כנפיים, את ה... עוסק פטור שלי פתחתי עוד לפני זה, היה לי איזשהו עסק לשיווק עם שותף, פחות התחברתי לנישה הזאת, שיווק בעלי עסקים. חזרתי קצת לעבוד בהייטק, ואז כאילו כבר הכנתי את התוכניות שלי למה אני כן אוהב לעשות, וחמש שנים זה מה שאני עושה.
מדהים. נהנה מכל רגע.
ממש.
תגיד, יש לי שאלה. כשמדברים על השקעות בארצות הברית, זה עולם, כאילו, יש כל כך הרבה, כל אחד מדבר על משהו אחר. יש כאלה שמדברים על תקנה דירה, בית, בארצות הברית בדרך כלל בתים, יש כאלה שמדברים על מסחרי, יש כאלה שהולכים על סחירויות, יש כל כך הרבה, תעשה לנו סדר קצת, איזה סוגי השקעות יש בארצות הברית.
סבבה. אז המודל הכי מוכר וידוע זה סינגל פמילי, זה בית פרטי, זה גם נקרא חלום האמריקאי, זה אמריקאים מאוד אוהבים את זה. בית פרטי עם גינה, זה המודל הקלאסי. אוקיי? יש גם מסחרים, מרכזים מסחריים, יש משרדים, יש מולטי פמילי. מולטי פמילי זה מקבץ מגורים משותף, שכל הדירות הן תחת אותו טאבו, אין פרצלציה. ויש קונדומיניום, שזה בניין שכל דירה היא בנפרד. אוקיי?
אבל בשניהם יש סחירויות? כאילו בשניהם אתה קונה?
בשניהם יש סחירויות, אבל בבניין של מולטי פמילי...
אתה קונה כאילו את הסחירויות?
קונים את הבניין, וזה רק משקיע או קרן השקעות יכולה, כי הסוחרים שם הם לא הבעלי בית. הבעל בית זה האונר, זה המשקיע או הקרן השקעות, אוקיי? בקונדומיניום כל אחד רוכש לעצמו את הדירה שלו, כי יש פרצלציה.
אוקיי. ואז מה ההבדל מבחינת השקעה, כאילו... זה משנה לי אם אני קונה בניין שלם או כן, רק דירה.
כן, כי מולטי פמילי זה נקרא תחת, זה נכנס תחת קטגוריה של קומרשל, של מסחרי, שזה נמדד לפי ההכנסות. זה ממש כמו עסק שקונים את זה, ואז צריך בדרך כלל להשביח את זה, ומודדים את ההכנסות ביחס לכל ההתנהלות של חברת ניהול, וכל הגבייה וכל ה... כל הדבר הזה נמדד לפי הכנסות, חלקי, זה נקרא cap rate, נקרא לזה התשואה באותו אזור, אוקיי? ככל שקונים באזור שהוא, אם נקביל את זה לישראל, בתל אביב נגיד, אז התשואה היא נמוכה, זה אומר שגם ה-cap rate הוא נמוך. זאת אומרת, זה אזור שהוא יותר חזק, ולכן התשואה שם יותר נמוכה.
כן, כן.
כי ככל שהולכים למקומות עם תשואה יותר גבוהה, גם הסיכון מן הסתם יותר גבוה, וזה אזור שהוא פחות טוב. אז ככה מודדים את ה...
שבעצם מולטי פמילי תלמד אותנו, כאילו, כשאנשים, אתה יודע, רוב האנשים שמשקיעים היום בארצות הברית, אז בטח צריכים לקנות בניין, זה לא... אין להם את הכסף, אז בעצם עושים השקעה משותפת של כמה אנשים.
בדרך כלל בהשקעות האלה מתאגדים תחת חברה, LLC או LP, LLC זה Limited Liability Company, או LP, Limited Partnership, יש כל מיני צורות התאגדות, אבל כן, נכנסים תחת התאגדות, ונניח שהבניין עולה $1,000,000, ומשקיע נכנס עם $100,000, יש לו 10% בבניין. אין לו דירה ספציפית בתוך הבניין, אבל יש
לו טאבו,
יש לו אחוזים, כמו מניות בתוך חברה.
אבל יש לי, יש כאילו השקעה, יש כאילו טאבו על כאילו, הקונדומיניום, קונדומיניום, אם אמרתי נכון, סליחה, אז פה יש לי טאבו, ממש, יש לי דירה ספציפית, כאן יש השקעה.
אז גם פה יש טאבו, רק אחוז מסוים מתוך הטאבו.
סבבה.
זה נקרא דיד, זה לא בדיוק נקרא טאבו. כן, בעלות.
אבל אני רשומה באיזשהו מקום, זאת אומרת, זה רשום גם...
כן, הרבה ישראלים חוששים מהדבר הזה. אז כן, יש רישום.
ואתה מקבל בהתאם לאחוז ההחזקה שלך.
כן, רק חשוב להדגיש שההבדל המרכזי הוא שיש השקעות בבעלות ישירה, שזה סינגל פמילי, שזה קונדומיניום, שזה דירת Airbnb לצורך העניין, שקונים בבעלות ישירה, בעלות מלאה בטאבו מלא, ואז הגמישות והשליטה היא מלאה בידי המשקיע, לטוב ולרע, כי המשקיע צריך לוודא או שהוא מנהל את זה בעצמו, או שיש לו חברת ניהול, אבל כל השליטה היא אצלו, ואז הוא יכול גם למכור מתי שהוא רוצה, או להזכיר למי שהוא רוצה, וברגע שמשקיע נכנס בהשקעה קבוצתית, אז כל הניהול הוא על ידי יזם, שהוא מוביל קבוצה כזאת, קבוצת משקיעים, שהיא בדרך כלל בין 10 ל-20 משקיעים, אוקיי? ואז כמו שאמרת קודם, כל ההכנסות וכל ההוצאות, הן מתחלקות לפי האחוז היחסי של אותה בעלות. זאת אומרת, אם מרוויחים $10,000 ברבעון, מחלקים את זה לכל אחד לפי הפרורטה, לפי האחוז השקעה.
לדעתי זה בונים קרנות מיוחדות כאלה, וכל קרן אפשר להציע עד 35 ניצאים, נכון. זה תחת הרגולציה של הקרנות של... זה
נכון, ולכן גם אסור לחשוף תשואות ותוכנית עסקית,
כן,
זה תחת... ללא תשקיף.
כן, זה תחת השקעות אלטרנטיביות של הרשות לניירות ערך, ויש גם את הקטע המסחרי, נכון?
כן, ויש מרכזים מסחריים, ש... שזה גם בדרך כלל בהשקעות קבוצתיות, כי זה מרכזים גדולים ועיקרים. אז חשוב מאוד לדעת לאיזה, לאיזה השקעה נכנסים, נכנסים להשקעה קבוצתית, כי זה הרבה יותר מאפשר בסכומים יותר נמוכים, יש השקעות... של אפילו 50 אלף דולר שאפשר להיכנס למשחק, שזה פחות מ-200 אלף שקל אפשר כבר ממש להשקיע, ואנשים אומרים, וואי, מגניב, כאילו 200 אלף שקל בישראל, אין הרבה מה לעשות עם זה. ויש גם אפשרות לקנות בית פרטי בסכומים האלה, רק שאני לא ממליץ, כי בתים ב-50 אלף דולר או 70 אלף דולר, זה בדרך כלל יהיה באזורים שהם בעייתיים, באזורי פשיעה, עם מדדים סוציו-אקונומיים נמוכים, ולמרות שהצועה על הנייר נראית שם יפה, אז בפועל יש סיכון שהדייר לא ישלם, שיהיה פולש בתוך הנכס, ובקיצור, לא ממליץ להיכנס להשקעות פחות מ, בואי נאמר, מ-130 אלף דולר לבתים פרטיים, לא להיכנס למשחק הזה.
רציתי לשאול אותך באמת, מכל הסוגים של, של מה שאמרת, עם מה אתה הכי אוהב לעבוד? עם איזה סוגי השקעות אתה ממליץ למשקיעים שלך? אתה הרי מלווה אנשים, אתה הרי ממליץ להם, אז מה אתה הכי, היית הכי ממליץ?
אז קודם כל יש את הדעה האישית שלי ואת מה שמתאים לי, זה לא מתאים לכל אחד. יש כאלה שרוצים מינימום התעסקות ויש להם עכשיו, סתם דוגמה, 100 אלף דולר ורוצים להיכנס ולהשקיע ומינימום התעסקות, אז השקעה קבוצתית היא עשויה יותר להתאים להם, כי היא מייצרת להם איזושהי הכנסה שוטפת, בדרך כלל כל רבעון, כי כל חודש זה לא משתלם בגלל
לא
עמלות.
כן, עושים כל
אז
הרבה.
עושים כל שלושה חודשים. אם זה פרויקט תזרימי חלוקה, כל שלושה חודשים. אם זה פרויקט יזמי, אז בסוף הפרויקט מחלקים את הקרן ואת הרווחים. זה מתאים לממש מישהו שהוא לא רוצה אפילו לפתוח LLC או חשבון בנק או בכלל לא. אני ברמה האישית חושב שבית פרטי, הרבה אומרים בית פרטי זה לא טוב כי זה הרבה התעסקות וזה חברת ניהול ומה יקרה אם יוכלו לי טרמיטים את הנכס או מה יקרה אם יהיה לי בעיות או, לא יש, או אני אצטרך לעשות פינוי דייר. אז אני אומר, מי שרוצה להיכנס לבית פרטי בשביל בית אחד או שניים, שלא ייכנס. כי א', זה, הרבה, זה יותר כאב ראש, ושתיים, כל העלויות הנלוות הן אוכלות מהרווח. אם זה הגשת דוחות, אם זה פתיחת חשבון, אם זה כל המסביב, כל הפתיחת ה-LLC וכל הזה, אז זה לא משאיר הרבה בשר, אוקיי? אם מקזזים את כל הזה. אבל מי שרוצה לייצר פורטפוליו נכסים, ריבוי נכסים, אז בהחלט זה פתרון טוב, כי בארצות הברית המימון הוא מאוד, מאוד נוח ויצירתי, יש הרבה סוגי מימון שהמוכר מאפשר, נותן את המשכנתא לקונה, או שהוא מזכיר בהתחלה ואחרי זה הסוחר קונה ממנו. יש מלא אפשרויות מימון בארצות הברית, ויש אפשרות לחלץ, זה נקרא ריפייננס, לחלץ כסף כנגד הקירות, שהיום בארץ מאוד מגבילים את זה, שם עד 70% גם לאזרחים זרים, יש אפשרות לעשות את זה, הריביות קצת יקרות, אבל אם מותחים את זה על פני 30 שנה, אז זה יוצא עדיין משתלם, כי יש גם את הרווח הון וגם את התזרים, אז צריך לעשות את זה חכם, אבל זה גם מאפשר לדחות את המס, כי ברגע שלא מוכרים את הנכס, אז יש דחיית מס, אבל זה דרך מאוד מאוד יצירתית וטובה להגדיל את הנכסים.
זאת אומרת, בעצם מה שאתה אומר, שאתה עושה בטח התאמה צרכים כשבאים אליך.
נכון.
ואם יבוא מישהו שהוא אומר, אני לא רוצה מעורבות, אני רוצה כמה ש... תעזוב אותי בשקט, אני אקח את הכסף, אז תכוון אותו יותר להשקעה קבוצתית, ואם מישהו בא ואומר, אני... כן מוכן את ההתעסקות הזאת ואני כן מוכן את זה, אז מתחילים לבנות פרוטפוליו של נכסים.
אז תראי, בגדול אני מלווה את המשקיעים שלי גם ביצירת פורטפוליו, אבל יותר צריך להיות בעניינים, להתעדכן מול חברת הניהול, לפתוח LLC, לפתוח חשבון, אני ממליץ לפתוח חשבון בנק, למרות שיש חשבון, כל מיני חשבונות וירטואליים, כמו 1-0, יש גם שם דברים כאלה, אבל זה פחות מומלץ, כי לא מייצרים קרדיט סקור על החשבון.
יש שם עוד בעיות, לי היה פעם חשבון כזה, זה אחר כך גם להעביר אותו לישראל, יש עם זה המון בעיות.
נכון. אז זה תלוי בהרבה גורמים, זה לא שכן התעסקות או לא התעסקות, אז תלך לכאן או לכאן, יש הרבה אפיון של טווח זמן, של התאמה, של בדיקת... בהשקעה קבוצתית חייבים לבדוק את היזם בצורה מאוד מאוד מדוקדקת. לראות שהוא עשה, שהוא יודע מה, שהוא מתמחה במה שהוא עושה, לראות שהוא עושה את זה הרבה זמן, לראות שיש לו פרויקטים שהסתיימו, לעשות הרבה בדיקות נאותות. מה שלא צריך בבית פרטי, בבית פרטי פשוט צריך לקנות באזור טוב, בסכום שהוא, שהוא טוב.
שהוא מתאים.
שהוא מתאים. ובואי נאמר, יש, בגלל שיש את הבעלות הישירה, אז במקרה הכי גרוע, מוכרים. ברגע שנכנסים להשקעה קבוצתית, אז אי אפשר למכור.
יותר קשה.
זה יותר קשה למכור, תלויים יותר ביזם, במימון שהיזם לוקח, שהרבה פעמים המשקיעים לא חשופים לכל המימון. כי הם לא נחשפים לכל המסמכים של ההלוואה, והם לא יודעים, והרבה פעמים הבנק, לצערנו, לוקח את הנכס אליו, והמשקיע בכלל לא, אין לו מושג שזה קורה, כי הוא לא מכיר את תנאי ההלוואה. ולצערי, בשנים האחרונות הייתה עליית ריבית גבוהה, שהרבה משקיעים נכוו, כי הריבית עלתה, והם לא קיבלו תזרים, כי הריבית על ההלוואה הייתה יותר גבוהה מהתשואות מסחירות. אז אמנם זה לא אומר שזה נוכלות או שזה השקעה לא טובה, אבל זה יותר מתבסס על המחירה. ובבתים פרטיים, ברגע שקונים, עם מינוף נמוך או ללא מינוף, אז זה מאפשר יותר יציבות.
אנחנו נצא הפסקה קלה, ומיד נמשיך בשיחה המרתקת שלנו.
חפש באנטארקטיקה
חפש באנטארקטיקה.
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
בהפסקה הקלה שהייתה לנו פה, דיברנו כאילו על חוויות של השקעות, אז, וגם חוויות לא כל כך טובות, אז תשתף אותנו בחוויית השקעה. נתחיל במוצלחת או בלא מוצלחת? מה בא לך?
במוצלחת.
יאללה, בוא נתחיל במוצלחת.
אז אחת ההשקעות הראשונות שלי הייתה בקונדו, קונדומיניום, מה שדיברנו קודם, שזה דירה בתוך מתחם של מגורים, שקניתי בג'קסונוויל, פלורידה, שזה בצד המזרחי. וקניתי אותה במחיר טוב, מאיזושהי ירושה, הצלחתי להביא אותה במחיר ממש ממש טוב, שיפצתי אותה, אני יכול ככה לגעת במספרים, קניתי אותה באזור ה-70 אלף דולר בזמנו, אז זה עוד היה המחירים שהם affordable, היום כבר לא, שיפצתי בעוד איזה 40, והזכרתי את זה למשך כמה שנים, ומכרתי את זה ממש ברווח מאוד מאוד יפה של, אם אני זוכר נכון, 130 אלף דולר. אז,
וואו.
אז כאילו זה נתן לי איזשהו זריקת מרץ להמשיך, כי ראיתי שגם נכנסות שכירויות וגם גם מכרתי במחיר טוב, וגלגלתי את זה להשקעות.
ועליית ערך והכל.
כן, וגם עליית ערך והכל. והשקעה פחות טובה, זו השקעה הראשונה שעשיתי בקבוצה. נכנסתי לאיזושהי השקעה קבוצתית עם יזם, בסכום נמוך לשמחתי, והתוכנית המקורית הייתה לקנות בניין בברוקלין, ברוקלין ניו יורק, לשפץ אותו, או כמעט להרוס אותו לגמרי ולבנות מחדש, ולמכור אחרי שנתיים. בפועל, בניין שהוא קרוב ונשרף, למרבה הצער, וזה השפיע על כל ה... זאת אומרת, העירייה ישר עצרה את כל האישורים ואת כל ה... אפשרות לעבוד שם, כי מן הסתם כיבוי אש וזה, וצריך אישורים. אז כל הפרויקט התעכב, והיה שם בנק בתמונה, ולשמחתי הצליחו לנהל דין ודברים עם, עם הדירה שנשרפה, ולנסות לעזור לה, ולשמחתי בסוף קיבלתי את הקרן חזרה, לא הרווחתי, אבל זה 3 שנים שכאילו לא עשיתי בכלל תשואה על הכסף, אז זה חוויה פחות נעימה, גם
תראה, היה חוסר ודאות. תראה, עצם זה שקיבלת את הכסף בחזרה, זה
כן,
גם...
כן, יאמר לזכות היזם שהוא עדכן בכל השלבים, והוא היה שקוף, וזה היה סבבה, אבל השקעה שפחות הצליחה.
אני אשמח שתספר לנו איך אנחנו בוחרים, כי ארצות הברית זה גדול, זה לא כמו ישראל, זה...
ענקית, 50 מדינות.
פה יש, כל מדינה יש לה את החוקים שלה, ויש כאלה שמשקיעים בטקסס ובפלורידה, ואתה רק בשיחה שלנו כבר הזכרת 3 מדינות.
כן.
אז איך אני יודעת איפה להשקיע?
אז קודם כל בוחרים מדינה אדומה. מה זה מדינה אדומה? זה מדינה...
רפובליקנית?
רפובליקנית.
למה?
כי במדינות רפובליקניות החוקים... הם בדרך כלל הרבה יותר נוטים לטובת הלנדלורד, הם פרו-לנדלורד, לעומת מדינות דמוקרטיות, ששם זה יותר לכיוון הדיירים.
זאת אומרת, טראמפ טוב למשקיעים.
טראמפ טוב למשקיעים, בלי להיכנס לפוליטיקה.
כן, כן.
אבל במדינות כמו ניו יורק או כמו קליפורניה, אם יש דייר שהוא בעייתי ולא משלם, זה קשה מאוד להוציא אותו, זה יכול לקחת גם כמה שנים, אני מכיר מקרים של כמה שנים, ואנחנו רוצים להשקיע במקומות שבהם תוך חודש, חודשיים, 3 גג, הדייר בחוץ. ושם זה עובד בליווי משרד השריף, שולחים קודם כל התראה, ובאיזשהו שלב, אם הדייר לא מסדיר תשלום, אז מוציאים אותו. זה אמנם תהליך שעולה כסף, אבל אנחנו רוצים להיות במקום שאם יש חלילה בעיות, אז אפשר להוציא את הדייר.
מדהים. אז וחוץ ממדינות
חוץ מזה, כמובן, באזורים מתפתחים, באזורים שיש נגיד בסיס צבאי גדול, או שיש אזורי תעסוקה מאוד מאוד גדולים, נגיד של אילון מאסק, העביר את הביזנס שלו לטקסס, כי המיסוי שם הוא מאוד נוח, ואז הרבה משקיעים עברו לאזור הזה, כדי להיות קרובים לביזנס של אילון מאסק, לדוגמה. להיות באזורים מתפתחים, לראות, אני למשל עובד במדינות, ג'ורג'יה היום, בעיקר בג'ורג'יה ודרום קרוליינה, גם כי הסכומי הכניסה מאפשרים עדיין, במדינות כמו פלורידה וטקסס המחירים יחסית התייקרו, וזה כבר מעל 200 אלף דולר ברוב המקומות. שוב, זה מאוד, זה כל מדינה שם יותר מישראל, אבל טקסס ופלורידה זה שווקים מאוד מאוד חמים, ולכן עברתי לג'ורג'יה ודרום קרוליינה, ששם הסכומים הם מאפשרים.
זאת אומרת, אתה גם עושה את זה, אתה
אני
עושה...
מאוד דינמי.
כן, אתה כל פעם משנה בהתאם ל...
כן, כן, ואני כל הזמן עם יד על הדופק, וגם אני מוודא שעליות ערך הן לא יותר מדי גבוהות, כי מדינה שיש יותר מדי עליות ערך, אז אם חלילה תהיה ירידה, אז גם ירידת הערך תהיה קורלטיבית בהתאם. אז אני עובד במקומות שעליות ערך הן בין 5-6%, משהו כזה, ועוד נתון חשוב זה שבהכרח כל הנכסים שאני מאתר עבורי ועבור המשקיעים שלי, הם מתחת מחיר שוק. כלומר, לא, זה לא כמו בישראל שקונים עסקת פינוי-בינוי במחיר שוק, מתוך מטרה שתהיה דירת תמורה בעתיד ועוד 10-20 שנה, אלא כבר חשוב להיכנס שם, בגלל שיש הרבה שטח, להיכנס מתחת מחיר שוק כדי לגדר מפני ירידות.
הבנתי. עכשיו, אני יודעת, תתקן, כי אמרת גם שאפשר ב$50,000, אבל בעצם רוב המשקיעים אנחנו מדברים על $100,000, זאת אומרת,
לפחות $100,000.
לפחות $100,000, נכון? שזה 350,000-360,000 שקל.
כן, ובתים פרטיים 120,000-130,000.
יש עוד עלויות נוספות שאני צריכה לקחת בחשבון?
כשאני אומר את הסכום הזה, זה כולל הכל.
אוקיי.
שזה כולל כל העמלות סגירה והליווי וכל העמלות מסביב. זה מסתכם בסכומים האלה. אבל מה שכן, צריך לשים לב שיש עלויות שנתיות. אם זה ביטוח, ואם זה ארנונה יהיה על חשבון המשקיע, המשקיע משלם אותה בארצות הברית, לא כמו בארץ. ועלויות לרואי חשבון על ההגשות של הדוחות מס. אבל בגדול... כשאני אומר את הסכום, אני מתכוון total investment ולא לא מחיר הנכס, כי יש גם שיפוץ ויש גם כל מיני עלויות נלוות.
אז $100,000 זה כולל השיפוץ? או שעל זה צריך להוסיף?
$100,000, בדרך כלל כשנכנסים בעסקה קבוצתית זה כולל כבר הכל, חוץ מהדוחות השנתיים. דוחות okay. שנתיים זה עולה עוד בערך $500, זה העלות היחידה שיש. אבל אם נכנסים לבית פרטי, אז... אז כמו שאמרתי, 120-130 כולל הכל.
הבנתי. יש איזה חסמים בהשקעה בארצות הברית? זאת אומרת, מה החסמים שמפריעים לי לעשות את ההשקעה? מעבר לסכום.
החסם הכי גדול זה שאנשים חוששים להשקיע מעבר לים, כי הם אוהבים לגעת בנכס.
מוכר, יש לי אחד כזה בבית.
אוקיי. אז אוהבים גם עם משקיעים ש... זה נהיה טרנד להשקיע קרוב, שאם חלילה יש בעיות, אז עולים על מטוס ושה... אז נכון, ארצות הברית רחוקה, אבל היום אנחנו נמצאים בעידן שהכל חשוף, הכל פתוח, אפשר היום להיכנס לאתרים באינטרנט וממש לגלות את רמת הפשיעה ואת מדד בתי הספר, ומי גר באותו נכס ומה המשכנתא שלו, וכמה הוא שילם, אם הוא שילם את המשכנתא או לא שילם, ממש אפשר להגיע לרזולוציות מאוד מאוד גבוהות. אז ההמלצה שלי, לפני שבכלל ניגשים, קודם כל צריך לקבל החלטה אם עושים את זה לבד או עם אנשי מקצוע שמלווים. זו החלטה הראשונה שצריך לקבל. והדבר השני, לפני שבכלל תסים לשם, לשבת מול המחשב, וממש לפתוח את האזורי ההשקעה, לראות מה יש שם, ומה מדד פשיעה, ומה הסחירויות באותו אזור, מה מחירי הנכסים, הכל הכל גלוי וחשוף.
אפשר לקבל מימון, אמרת.
כן.
כמה אחוזי מימון?
בין 60-70% לתושבי חוץ. אמריקאים יכולים עד 75%.
אז בעצם אם אני קונה בית, אני בעצם יכולה לקנות יותר ב$100,000, אם יש לי $100,000.
כן.
כי זה בעצם 70%.
יכולה לקחת גם שם מימון, וגם בישראל. זה נקרא הלוואה לכל מטרה בישראל. ריבית קצת יותר יקרה ממשכנתא, אבל...
לא, רגע, אבל הלוואה לכל מטרה, רגע, בוא נעשה רגע סדר. זה אומר לקחת משכנתא על חשבון הנכס שלך, שנכון שהיא לא לדיור, אבל היא לכל מטרה.
נכון, והיא יותר יקרה קצת.
היא קצת יותר יקרה, אבל אתה יכול לקחת אותה רק אם המשכנתא על הנכס שלך פחות מ-50% מעלות הנכס.
נכון.
בארץ.
צריך לראות, לבדוק את זה, אבל יש אפשרות לקחת גם בארץ.
כן.
דרך אגב, גם הלוואת סולו אפשר לקחת, שהיא בדרך כלל לפחות שנים.
כן. יחזר יותר גבוה.
אז... ההמלצה שלי היא קודם כל לבדוק הלוואות מישראל, כי הלוואות שם הן טיפה יותר מורכבות, ואני ממליץ יותר ברפייננס להתעסק איתן, ולא ברכישה הראשונה.
זאת אומרת, אתה כן ממליץ לי לקחת הלוואה לצורך רכישת נכס בחול?
אם זה אחוז קטן, אז כן, כרגע, בריביות של היום. אם את לוקחת הלוואה קטנה מישראל, כשאני אומר הלוואה קטנה, זה בואי נאמר עד 100-200 אלף שקל, לא משהו...
50%
לא משהו שמכביד,
מהאון.
כן, לא משהו שהוא מכביד על התא המשפחתי ברמת ההחזר החודשי.
זה משתלם מבחינת התשואה שאתה מקבל.
כן, לאורך זמן.
היום הריבית היא, בוא נגיד ללקוחות טובים, תהיה פריים פלוס 1, אולי פריים פלוס 2, נגיד גג עד פריים פלוס 3, זה אומר 9%, כמה התשואה אני אקבל על הנכס?
אז התשואות התזרימיות הן בין 7-10%, אבל אם משקללים את העליית ערך ואת זה שקונים מתחת מחיר שוק, אז שוב, מי שנכנס לטווח ארוך, זה יכול להשתלם לו, וגם לא לוקחים על כל הסכום, אז מן הסתם אנחנו נהיה בתזרים חיובי, אני מאוד מאמין בארצות הברית כן להיות בתזרים חיובי, לפחות בהתחלה, גם כדי לראות שזה עובד, וגם כל, לא להסתבך עם המרות של מתח והעברות כספים, בניגוד לישראל, שבישראל היום להשיג תזרים חיובי זה על גבול הבלתי אפשרי, אלא הם כאן עושים דירות מחולקות, אז כן, אז ממש להיכנס ו... ולבדוק את הקטע של המימון, גם בישראל, גם בחול, גם בזה אני עוזר, כל מה שצריך, כל שירותי המעטפת, פתיחת חשבון, מימון, עבודה מול לנדרים, מול כל גורמי המקצוע.
רציתי לשאול אותך שאלה שאני כל הזמן שומעת אותה. כי אחד הבעיות הכי קשות, החסם הכי הגדול, אני חושבת, הכסף שם, אני לא אסע כל שבוע לארצות הברית. עכשיו, איך אני יודעת לבחור מלווה? מלווה משקיעים בנדלן, יש היום המון צצים כפטריות אחרי הגשם, כי תמיד כשיש כסף אז באים, ויש גם הרבה שרלטנים. נכון. איך אני יודעת שבאמת מי שעומד מולי הוא איש המקצוע?
אז קודם כל יש שלושה שחקנים עיקריים, בואי רק נגיד אותם. השחקן הראשון זה יזם, שהוא זה שממש מנהל את ההשקעה דה פקטו, הוא מוביל את הפרויקט, הוא בוחר, הוא הרבה, ברוב המקרים האנשי מקצוע הם תחת הפיירול שלו, הוא מקבל את ההחלטות, הוא הגורם שזה, הוא לא הקבלן בדרך כלל, כי הוא עובד עם כמה קבלני הבית, אבל הוא היזם, אוקיי? זה השחקן הראשון. השחקן השני זה משווק. שווק זה גוף שאין לו את השליטה בפרויקט, אבל הוא זה שמציג אותה למשקיעים. זאת אומרת, הוא עובד עם איזשהו יזם או שותף מקומי, זה נקרא, בארצות הברית, אבל אם אחרי זה יהיה בעיות חלילה או דברים, אז יש לו, אין לו שליטה, אוקיי? כל השליטה היא אצל השותף המקומי, הוא גם לוקח את השותף המקומי, לוקח את ההלוואה, הוא דואג להכל, ומי שנמצא מאחורי המסך, מה שנקרא, זה המשווק, אוקיי? אז זה סבבה, אפשר לעבוד עם משווקים, אבל צריך לדעת בדיוק מי משווק ומי יזם. זה נקודה מאוד מאוד חשובה. השחקן השלישי זה מלווה משקיעים. אני למשל מלווה משקיעים, ואני מתעסק רק בליווי, בעיקר לבתים פרטיים, אבל גם בהשקעות קבוצתיות, אבל אני נמצא עם המשקיע לאורך כל הדרך. זאת אומרת, המשווק ברגע שנגמר הגיוס, הוא יוצא החוצה. ומלווה המשקיעים נשאר בתמונה לאורך כל הדרך, וזה נקודה מאוד מאוד חשובה, כי הרבה פעמים אנשים נכנסים, משקיעים, מחברים אותם לחברת ניהול, ואז הם צריכים להתמודד. ורוב המשקיעים רוצים שישארו איתם יד ביד עד הסוף. אז איך בוחרים? קודם כל, כמו שאמרתי קודם, רואים את הטרק רקורד של אותו יזם, כמה היציבות הפיננסית שלו, כמה פרויקטים הוא עשה, באיזה שווי של פרויקטים הוא עשה. לראות שהוא מתמחה בנישה ספציפית. זאת אומרת, אם הוא עושה בתים פרטיים, אז לראות שזה המומחיות שלו, שהוא לא עושה גם מולטי פמילי וגם בתים פרטיים וגם מרכזים מסחרים, שהוא ממוקד באיזושהי נישה, וגם מבחינת מדינות שהוא משקיע, בואי נאמר לא יותר מ2-3 מדינות, כי אז הוא כבר מאבד
מתפזר.
שליטה. מתפזר, מאבד שליטה. מבחינת חברת ניהול, זה גם נקודה מאוד מאוד חשובה, לוודא שהיזם, החברת ניהול היא או בבעלותו, או שהוא עובד עם חברת ניהול שמנהלת לו הרבה מאוד נכסים, עשרות או מאות נכסים, ואז יש להם אינטרס שהוא יצליח. כי אם הוא עובד עם חברת ניהול שמנהלת 5 נכסים לצורך העניין, אז האינטרס של החברת ניהול הוא להרוויח כמה שיותר כסף מתיקונים. ואז המשקיע ישלם הרבה כסף על תיקונים. שבפועל הם לא עולים הרבה, אבל רוב הרווחיות זה מגיע מהתיקונים. אז... זה
הדגשים המרכזיים.
יש עוד מלא בדיקות כמובן, אבל גם בדיקה משפטית, אני ממליץ הרבה פעמים לשבת עם עורך דין, לעבור על כל ההסכם משפטי, לראות שהרישום הוא כמו שצריך, לוודא שכל הסעיפים הם לפי הספר בפן המשפטי, וגם בפן הפיננסי, לראות שעובדים באזור מתפתח ורפובליקני, כמו שאמרתי, ובסוף גם זה חיבור אישי. את יודעת, הרבה פעמים אנחנו עובדים עם מישהו שיש לנו חיבור אישי ותקשורת טובה, כי גם יזם שהוא מדהים, והתקשורת היא לא טובה, אז החשש הוא, בגלל המרחק, הוא מאוד מאוד גבוה. אז חשוב לראות שעובדים עם אנשים שהם מאוד מתקשרים, מאוד שקופים, ורוצים בטובת המשקיעים. ונקודה אחרונה, לוודא שאם נכנסים בהשקעה קבוצתית, שאותו יזם משקיע, שם את הכסף בעצמו בכל פרויקט, כי מי שלא שם בכל פרויקט, הוא לא מאמין בפרויקט, והוא לא, אין לו אינטרס שזה יצליח. אז זה גם נקודה מאוד חשובה.
זה נקודה מאוד חשובה.
כן.
אתה לא תאמין, הגענו לסיום.
וואו.
אני רוצה לפני סיום לשאול אותך, לבקש ממך שתיתן לנו את טיפ הזהב שלך למשקיעים בארצות הברית.
אז טיפ הזהב...
למשקיעים בכלל, בוא נגיד, ולמשקיעים בארצות הברית.
כן, אז טיפ הזהב הוא לקפוץ למים.
להתחיל.
להתחיל, כמו שאני אומר, בכלל בהשקעות. צריך להתחיל, אף פעם לא יהיה מצב של ודאות מלאה, או של מצב שבו הריבית תהיה אופטימלית, והמצב הביטחוני אופטימלי, וכן לחקור ולראות שזה מתאים לפרופיל של המשקיע, כי לא כל משקיע זה מתאים לו להשקיע בארצות הברית, כמו בעלך. אבל אם מחליטים שרוצים, שזה מעניין, וזה מתאים למטרות, אז אפשר לבדוק בלי סוף, ואפשר לחקור בלי סוף. אבל בסופו של דבר, אחרי שאנחנו סומכים על מישהו שעובדים איתו, או שרוצים לעשות לבד, שזה גם בסדר, אז תבדקו, אבל בסוף גם תשקיעו ותיישמו, ובמקרה הכי גרוע, מפסידים ולומדים מזה,
זה חלק מהמשחק.
זה חלק מהמשחק, וגם אם מפסידים, אז זה שיעור להמשך, זה לא סוף העולם, זה שכר לימוד, אז אני ממליץ להשקיע, להתחיל בסכומים שהם יחסית נמוכים, בין אם זה בהשקעה קבוצתית או בבית פרטי, אבל להתמיד.
להתחיל ולהתמיד.
להתמיד ולדעת שזה לא אורך זמן, וגם אם לא הולך, אז הכל בסדר.
לקחת את זה
בחשבון. חלק מהמשחק, בכלל בהשקעות.
לגמרי. תמיר היקר, היה עונג לארח אותך אצלנו.
תודה רבה.
אני רוצה להגיד תודה רבה לתמיר שרון על הטיפים הנהדרים, על המידע החשוב הזה. פתחת לנו עולם, תודה רבה. תודה לכם שהייתם איתי, אני הייתי ענבר האם, ניפגש ביום חמישי הבא בשעה 2, להתראות, סופה שמעולה ואינשאללה שהחטופים כבר יהיו בבית.
דברי עכשיו, ילדה, אני שומעת כל העולם מקשיב למלמולך. דברי מלאך שלי, אני יודעת שלא תמיד הקשיבו לקולך. דברו שפתיים יחפות, דברו עיניים, כל עוד חלב נוטף מחיוכך. חבקי את כל פחדיי בשתי ידייך, חבקי דובים גדולים מתוך שנתך. עולם חדש וטוב שערך
תהי קטנה מאומה, לא יברח לך, אני אהיה גדולה גם בשבילך. דברו שפתיים יחפות, דברו עיניים, כל עוד חלב נוטף מחיוכך. די בשתי ידייך, חבקי דובים גדולים מתוך שנתך. עולם חדש וטוב אני אתן לך, כבר במבט כחול את מגלה כמה חשוב.